אני מקווה שהחושך הזה לא יורדים את כולם, רק חלק. בכל אופן, הבאתי את זה פשוט כי זה יותר נוח, אז כיוון שכבר מוכנה למצגת, אז יאללה, אנחנו נעשה את זה. שאלתי מקודם, אבל אני רואה שכבר יש יותר אנשים, אז נשאל שוב. מישהו עשה כדבריי וקרא את הרשימות של יהודה בדברי הימים לפני השיעור? בדיוק, אז עדיין אותה תשובה. מעניין ששניים אחרים עכשיו יצביעו, אבל... בכל אופן, אז בסדר, בינתיים ביחידות הראשונות אנחנו עוד לא נצטרך יותר מדי, הרשימות שאנחנו נעסוק בהן היום קצת יותר מוכרות, אבל לפעם הבאה, שמן הסתם תהיה בחשוון, בסוף תשעון, אז תשתדלו ככה להכיר את כל השמות המוזרים שמופיעים שם. בכל אופן, אנחנו נעסוק פחות או יותר בכותרת הזאת, אם אנחנו נספיק לסיים אותה היום, שעוסקת בער אחר ושאול. שאני מניח שלפחות שניים מתוכם אתם מכירים. כן, את ער אתם מכירים, זה הבן של יהודה שחטא ומת, ואת שאול אתם מכירים, ואחר הוא אחן, שבדברי הימים קוראים לו אחר, ואנחנו נראה, בואו נראה, כי מתוך הפסוקים עצמם אנחנו כבר נראה על מה מדובר. רק עוד הקדמה אחת, אנחנו עכשיו מתחילים בעצם, אחרי פרק א', את הרשימות של השבטים. הרשימות של השבטים מסודרות בסדר מסוים, שאולי עוד נעסוק בו כשנתחיל יותר לראות את התמונה הכוללת. בינתיים אנחנו עוד ביהודה, אנחנו נתקדם לאט לאט. והשאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והתחלנו כבר בפרק א' לשאול אותה, אבל בפרקים הבאים זה יותר מהותי, וגם יהיה יותר קשה לענות עליה, זה למה זה פה? למה בעל דברי הימים החליט לעשות לנו את זה, ולהביא לנו את כל הרשימות האלה? מה אמורים ללמוד מתוכם? למה זה נמצא כאן? האם זה הקדמה לחלק הבא של הספר, מעין מבוא שכזה, או שזה יחידה נפרדת? אז זה השאלות שצריך לשאול בדרך כלל כשעוסקים בזה מבחינה ספרותית. כן, אם עוסקים בזה מבחינת אחרות, יש מבחינות היסטוריות למשל, או גיאוגרפיות וכדומה, יש שאלות אחרות שאפשר לשאול. אפשר לשאול כשקוראים את הרשימות האלה, מבחינה מילולית, מה הן אומרות? כן, מי היה הבן של מי, ומי סבא של מי, ואיפה גר, איפה נמצאת כל משפחה? אלה שאלות היסטוריות שאפשר ללמוד מהם הרבה, ורוב החוקרים באמת עסקו בזה, וגם המפרשים עסקו בזה פה ושם. השאלה הזאת פחות מעניינת אותי, כי פחות אכפת לי האם בני כלב ישבו בבית לחם ואחרי זה עברו לחברון, או שישבו בצורעה ואחרי זה עברו ל... לא יודע מה, לנגב. זה פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מה המסר שבעל דברי הימים רוצה להביא לנו, וזה נראה לי גם משהו שאתם יותר רוצים להוציא ממנו, נכון? אתם לא מתעניינים בשאלות ההיסטוריות כשאתם לומדים תנ"ך, חוץ מאשר כדי להבין את התנ"ך, כן? אז זה ההנחה שלי, ואנחנו נתחיל. אז אנחנו נעסוק כיום, היום אנחנו כנראה נעסוק בשתי יחידות קטנות, שתי היחידות הראשונות של הרשימות של יהודה, שזה פסוקים ג' עד ה', שזה בני יהודה הראשונים, וד' עד ו', סליחה, ג' ה', כן, וו' עד ח', שזה בני זרע. אז נתחיל עם הרשימה הראשונה, שהיא פחות או יותר מוכרת לכולכם, היא מקבילה לשתי רשימות בתורה. אני אעבור שנייה רק לשם, אז זה המבנה, אנחנו כבר ראינו את זה. כן, אתם רואים את ה-70 בני נוח, 70 בני אברהם, דיברנו על זה. ואז ברשימות היחס של בני ישראל לא נעשות עכשיו. זאת הרשימה שלנו. אז אתם רואים כאן את שלושת הרשימות בתנ"ך. אלה הרשימות. ובכולם יש את אותו תוכן, פחות או יותר. אתם יכולים להסתכל בתנ"כים שלכם, זה פחות מרוח. בראשית, מ"ו, זה רשימת 70 הנפש שירדו למצרים. ובמדבר כ"ו זה רשימת 70 המשפחות שהולכות לנחול את הארץ. ובואו נראה מה כתוב בכל אחת. אז בראשית מ"ו כתוב כך: ובני יהודה ער ועונן ושלה בפרץ וזרח, וימות ער ועונן בארץ כנען, ויהיו בני פרץ חצרון וחמול. זה מאוד יבש, מאוד ככה ממוקד. יש 5 בנים ליהודה, 2 מתו בארץ כנען, ולפרץ, אחד מהבנים של יהודה, יש עוד 2 בנים. ביחד יש לנו 5 בנים ליהודה ועוד 2 צאצאים, 2 נכדים. יש כאלה מפרשים, וזה מעניין לחשוב על זה גם, שרצו לטעון שהפסוק הזה בימות ער ועונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול, בא לומר שחצרון וחמול מחליפים את ער ועונן. ער ועונן מתו בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול במקומם. וזה מעניין לחשוב על זה בגלל שצר אמורה להיות איזו תחלופה. כל הסיפור של ער ועונן ועם תמר והייבום בא לתת זרע במקום ער ועונן. ער אין לו זרע, אז צריך לתת זרע במקומו. אז יכול להיות שזה משמעותי. זה לגבי העניין הזה, עוד נחזור אליו. במדבר כ"ו, אותו דבר, בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען, ויהיו בני יהודה למשפחותם, לשלה משפחת השלני, לפרץ משפחת הפרצי, לזרח משפחת הזרחי, ויהיו בני פרץ, לחצרון משפחת החצרוני, לחמול משפחת החמולי. רואים כאן כבר כמה הבדלים. ההבדל הכי משמעותי זה שבחלוקה בין הבנים לא מביאים את כל החמישה ביחד, כל חמשת בני יהודה ביחד, אלא מחלקים אותם לשניים. בני יהודה ער ועונן. אלה לא כל בני יהודה. אלא אלה בני יהודה שהם לא בני יהודה למשפחותם. כלומר, אלה שלא הקימו משפחות. אז בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען, כמו בראשית. ואז יש פתיחה חדשה, ויהיו בני יהודה למשפחותם, ואז מתארים את שלושת הבנים שהשאירו משפחות. שלה, פרץ וזרח, ובני פרץ אותו דבר, חצון וחמול. אז בראשית ובמדבר יש לנו את אותם פרטים. ועכשיו אנחנו מגיעים לדברי הימים, ואנחנו נראה מה קורה שם. בני יהודה ער ועונן ושלה, שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם וימיתהו. ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. כל בני יהודה חמישה. בני פרץ, חצון וחמול. אוקיי, אז מבחינת השמות, האם משהו השתנה פה?
עונן לא מת פה.
עונן לא מת פה. או לפחות לא כתוב שהוא מת פה. כן, אז באמת נעלם פה דבר כזה, אבל מבחינת השמות אני מתכוון מבחינת מי שמופיע. כן. בת שוע מופיע, נכון. השמות של האימהות, לא רק בת שוע, אלא גם תמר.
לא, בראשית זה בת שבע.
לא, בשמואל זה בת שבע. ובראשית זה בת שוע. כן, בת איש כנעני ושמו שוע. לא, אין פה שום דבר מפתיע. בת שוע הכנענית ותמר. כן, בת שוע ותמר, שתי האימהות, לא מופיעות בשאר הרשימות. ובדברי הימים הן מופיעות. היה חשוב לבעל דברי הימים להזכיר לנו את השמות של האימהות. דבר נוסף שכבר אפשר לומר פה, אם חילקנו במדבר את הבנים לשניים לפי מי שלא הקים משפחה ומי שכן הקים משפחה, כי הרי במדבר הנושא זה המשפחות, המשפחות שנחלו, 70 המשפחות, בדברי הימים החלוקה היא שונה. לפי מה החלוקה? לפי האימהות. החלוקה לשניים היא ער ועונן ושלה מבת שוע, ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. מה עוד מוסיפים לנו בדברי הימים שאין בשבע אחרים?
בני זרח.
מה זה?
בני זרח.
לא, כאן. אחרי זה יבוא בני זרח, נכון. מוסיפו לנו הרבה דברים אחרי זה.
רע בעיני השם.
מוסיפים לנו כשער מת, גם את הסיבה לזה שהוא מת. לא כתוב בימות ער בארץ כנען. עכשיו זה כנראה משמעותי, בגלל שברשימות יחס שמתארות לנו מי הבן של מי ומי אבא של מי, מובן לנו למה כתוב בימות. בסדר, צריך לומר שהם מתו. וגם אפילו מובן, לפחות ברשימה הזאת, למה כתוב שהם מתו בארץ כנען. למה? כי הם לא ירדו למצרים, הם מתו כבר בארץ כנען. אבל למה מספרים לי ברשימת יחס שהוא היה רע ולכן הוא מת?
בניגוד למה
שהם עשו
עד עכשיו, פה גם
החליט
לספור בשבילנו.
כן, זה עוד תוספת שיש לנו, שני סיכומים מספריים. סיכומים מספריים זה משהו שבעיקרון, בעיקרון, יש לנו כמעט ורק, אם לא רק, בדברי הימים. הוא מוסיף לנו מספרים. ער ועונן ושלה, שלושה. כן, ובסוף כל בני יהודה, חמישה. זה משהו שמוסיפים לנו בדברי הימים, ולא רק פה. מוסיפים לנו בעוד מקומות, אנחנו נראה אחרי זה. זה נכון. אז הוסיפו לנו שני סיכומים מספריים, שני שמות של האימהות, את החטא של ער, ודבר אחד נוסף, חתימה. כל בני יהודה. כולם מתחילים פה בכותרת, בני יהודה, בני יהודה, בני יהודה. החתימה, כל בני יהודה, היא תוספת. מסכמים לנו את זה. למה כל זה חשוב? אז אנחנו נראה את זה לאט לאט בהמשך, אבל בינתיים אפשר כבר לראות שרוב מה שאמרנו מתחבר לחלוקה לאימהות. השמות של אימהות מחלקות את זה לשניים. החלוקה עצמה מחלקת את זה לשניים. הסיכומים המספריים, שלושה וחמישה, חלקים את זה לשלושת בני בת שוע, ובסוף סיכום של כולם. גם המספרים בעצם מחלקים את זה לשניים. אז ככה שהכל מוביל אל החלוקה הזאת לשניים. אז בואו רק נסכם את העניין. יש לנו, כמו שאתם רואים, שישה פרטים ייחודיים. כמו שאמרנו, השמות של האימהות, המספרים, החטא והעונש והחתימה. טוב, אם אנחנו רוצים עכשיו להתקדם, צריך להתחיל לנתח את היחידה הזאת. מה אתם יכולים לומר לי על היחידה הזאת? מבחינה ספרותית, מה רואים כאן? מבחינת הייצוב, מבחינת איך שבנו לי את היחידה הזאת? משהו כזה, נכון. אז מה אתם רואים כאן שדומה? כן, אנחנו יכולים לראות כבר מההתחלה את המסגרת. כן, כל בני יהודה ובני יהודה זה מסגרת לכל היחידה, נכון? ופנימה יותר יש את השמות של הבנים. ער ועונן בשלה ופרץ וזרח. זה שלוש, חמשת הבנים של יהודה. השורש ילד מופיע פנימה, כן? ובאמצע השמות של האימהות. ביניהם יש לנו את הסיפור של ער שחטא ואז מת. יש פה סיפור פתאום. והיא ער בכור יהודה, רע בעיני השם וימיתהו. למה זה טוב? הנה גילינו, יש פה מבנה חייסטי, נהדר. אפשר להמשיך הלאה. למה זה טוב? מה זה הועיל לנו ברגע שגילינו שיש מבנה חייסטי?
זה
ממתא
אותך בפסוק מאוד מסוים.
כן, אז זה בדרך כלל באמת מה שאומרים על מבנים חייסטיים, יותר נכון על קונצפטים. כן, זה לא, לא משמעותי, כן? מבנה חייסטי הוא מבנה של נניח א', ב', ג', ד', ד', ג', ב', א'. מבנה קונצנטרי, שהוא סביב הסנטר, הוא סביב מרכז מסוים, אז יש לנו גם ה' באמצע. אבל זה לא באמת משמעותי, לפעמים זה אותו דבר, ולא ממש חשוב לי להדגיש את זה. אבל זה באמת ממקד אותנו, כשיש מרכז, במרכז. ממקד אותנו בפסוק הזה, וכנראה שהוא משמעותי. עכשיו, אני לא מסכים אבל לגבי הניסוח, זה ניסוח שהרבה משתמשים בו, זה לא נועד למקד אותנו במרכז, בהכרח, אלא שהמרכז הוא משהו הופך מצד אחד לצד שני. בדרך כלל בסיפור רגיל, לא ברשימת יחס, כשיהיה לנו סיפור שהוא מתהפך ככה, אז מה שגרם להיפוך בעלילה, מה שגרם לשינוי פתאום, זה המרכז. הוא הגורם לשינוי. ובסיפורים רואים את זה בצורה מאוד מובהקת. למשל, אם אתם מכירים את המבנה החייסטי הכולל של אסתר, כל מעילת אסתר היא חייסטית. ומה במרכז? מה משנה את העלילה? לא? הסיפור עם הסוס. לפני הסיפור עם הסוס, המן הולך אל ביתו ומדבר עם זר שישתו וכל אוהביו, והם אומרים לו תבנה עץ, ואז הוא הולך ועושה, מספר למלך על העץ, אבל לא מצליח כי הסיפור עם הסוס. מיד אחרי הסיפור עם הסוס הוא הולך ומדבר אל אוהביו ואל זר שישתו, בדיוק בסדר הפוך של המילים, והם אומרים לו טוב אכלת אותה, כן? ואז במהר מהר מבהילים אותו אל המשתה השני של אסתר, כשלפני הפעם הראשונה שהוא דיבר עם האוהבים ואשתו הוא חזר מהמשתה הראשון של אסתר. וכך ממשיכים הלאה, זה כל דבר ממש מקביל, עד להתחלה, שבהתחלה יש לנו שתי משתאות, אחד לכל השרים וכולי, מכל העמים, ואחד רק לשושן, ובסוף שתי משתאות, פורים לכל היהודים, ביודלד, ותתוו לשושן. זה המבנה הכללי. אז הסיפור עם הסוס, הוא זה שהופך פתאום את כל העלילה. אפשר לחלוק על השאלה אם באמת זה מה שהופך את כל העלילה, אבל זה דיון באסתר, לא נדון בזה. אבל זה בדיוק מה שציר מרכזי עושה. הוא הופך את העלילה. אז צריך לשאול מה העניין של ער באמצע הסיפור. אבל מה?
אפשר להגיד שזה גם לזה שיהודה התחתן עם
תמר. הוא לא התחתן עם תמר קודם כל, הוא לא יסף עוד לדעתה. אבל זה יכול להיות שזה הוביל בסופו של דבר לזה, נכון. לזה אני הולך אולי לחתור עוד מעט. אבל השלב הבא מה שרציתי לומר זה שציר מרכזי זה לא כל המטרה של מבנה. אם היינו רוצים להדגיש ציר מרכזי, יש עוד דרכים להדגיש אותו. אבל לא היינו מסדרים את הכל בצורה כזאת, רק בשביל המרכז. כשמסדרים דבר כזה, באים לומר, זה בדיוק הפוך. החלק הראשון והחלק השני מנוגדים. יש לנו את בתשועה עם הבנים שלה, ויש לנו את תמר עם הבנים שלה, והם מנוגדים. ומה הניגוד אנחנו נראה? שכמובן כנראה הציר המרכזי מדבר על זה. כן? אבל מנוגדים. אז בואו השנייה נדבר, לפני מגיעים לציר המרכזי, על מה יכול להיות הניגוד ביניהם. אז בשביל זה בואו נדגיש עוד הבדל קטן. בתשועה הכנענית, אולי קצת לא מצלצל לכולם מיד שזה שונה, אבל זה קצת שונה מבראשית. ובראשית, איך מציגים לנו את בת שועה הזאת? בת איש כנעני ושמו שועה. כלומר, הכנעני זה אבא שלה. ובאמת, זה מעניין שהמפרשים שרצו לומר שחס וחלילה שיהודה התחתן עם כנענית, הרי אסור. אז מה הם מפרשים בעקבות התרגום? לא, שבת איש כנעני זה בת איש סוחר. כי כנעני זה באמת גם סוחר בתקופות יותר מאוחרות. למשל, וחגור נתנה לכנעני, באיזשהו שיר שאתם מכירים. אז כנעני יכול להיות גם סוחר. עכשיו, ברור שבעל דברי הימים, והמלבים אומר את זה במפורש, המלבים אומר, ברור שבעל דברי הימים לא חושב ככה, כי גם הבת שלו כנענית. אבל בכל אופן, מה שחשוב זה שבעל דברי הימים הדגיש, היא הכנענית. עכשיו, יותר מזה, גם לא ברור שהבת שועה, כן, זה אומר שהיא הבת של מישהו שקוראים לו שועה. כן, זה נשמע כמעט כאילו בתשועה זה השם שלה. היא בתשועה, היא כנענית. אז יכול להיות שזה השם שלה, אולי אני אוכל להוכיח את זה יותר בהמשך. בהשוואה לדווקא מה שאתה אמרת, לבתשועה ובת שבע, שם בהמשך. כי שם ברור שבתשועה ובת שבע מתחלף, וזה לא הבת של שועה. אלא בת שבע, כן.
למה אפשר לומר שזה מבת שועה כנענית?
אז כל אם אתה מחלק ככה, אתה לא יכול לומר בת שוע כנענית, אלא בת שוע כנעני. כן, הוא זכר. אבל אפשר אולי לומר מהבת של שוע שהיא כנענית. אפשר. אלא שההקבלה לבני דוד, יש את הרשימה הבאה שהזכרתי ברמז, ההקבלה לשם מראה שבת שוע שם זה שם. היא מחליפה את בת שבע, בת שוע. אז יכול להיות שזה מכוון. בכל מקרה זה מדגיש לנו את הכנעניות שלה. יש לנו ענף אחד כנעני. שהוא, זה, יכול להיות שזה בעיה, יש איזה כמה הלכות נגד הדבר הזה, ואפילו כמה פסוקים שאומרים שאסור להתחתן עם כנעני. ומיד, אם אתם רוצים להתלבט אם התוצאה טובה או לא טובה, אז הנה מה התוצאה של בת שוע הכנענית. והיא ער בכור יהודה, רע בעיני השם, והיא מתאו. עכשיו זהו, הוא חטא, שוין, אבל התיאור המדויק של איך שהוא חטא, מאוד מדגיש את החטא שלו. כן, אם אנחנו נראה שנייה אחת קדימה, שימו לב מה קורה כאן. זה המבנה של המרכז, שגם הוא יכול להיות עם מבנה חייסטי מסוים. שני הפעלים בפסוק, ויהי ער בכור יהודה רבי נעשן, זה מה שהוא היה, ולכן וימיתהו, ויהי וימיתהו, זה בהתחלה ובסוף. מה יש לנו במרכז? ער בכור יהודה רבי עיני הוויה. אתם יכולים לראות שזה אותם האותיות כמעט, טוב, ער ורע זה ממש סיכול אותיות, כולם מדברים על זה, שער ממש כל כולו רע, השם שלו הוא רע. וכמובן, בכור יהודה ובני הוויה, אולי. אבל אני רוצה להדגיש עוד משהו מלבד המשחק הספרותי. אתם מכירים עוד מישהו בתנ"ך שהיה רע בעיני השם? זה שקט, מה? מי? תן אחד.
ירובעם בן נבט.
לא היה.
אחר.
לא היה. ויה עשרה. בכל התנ"ך הנוסחה היא אחידה. ויה עשרה או עשה הרע בעיני השם, לעשות הרע בעיני השם. מה זה אומר? אני עושה את הרע בעיני השם. מה רע בעיני השם?
המעשה.
המעשה? אני עושה את הרע בעיני השם. אני לא רע בעיני השם. כאן, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. תבדקו אותי אם אתם רוצים, אבל זה המקום היחיד בתנ"ך שמישהו היה רע בעיני השם. כן? יש מקום דומה שבלי השורש היה, בלי הפועל, כאילו בלי יש גם השורש, שזה באנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אבל טוב, להשוות אותו לאנשי סדום זה גם לא מועיל לו כל כך. אז זה המקום היחיד שיכול להיות דומה. הוא היחיד בכל התנ"ך שהיה כל כולו רע בעיני השם. הוא פשוט שורש כל הרוע בעולם. השם שלו הוא רע בסיכולותיות לנו, והוא עצמו היה רע, ולכן והיא מתאר. כן? ער ממש מתאר.
למה רק אותו בתונן? יש גם את שלה.
נו, ו?
גם שלה אם היא בת שוע.
לא, נכון. אני לא אומר שכאילו כל צאצא של בת שוע הוא שורש הרוע בעולם. ודאי שיש עניין של בחירה חופשית. כן? זה לא שזה. אבל למה דווקא את ער מתנים, אני לא אענה על זה עכשיו, אבל רק תזכרו שהתשובה לזה זה כי הוא הבכור. אוקיי? תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אבל הוא הבכור. עכשיו, למה אני יודע את זה? כי אומרים לי זה. והיא ער, בכור יהודה, רב עיני הוויה. כלומר, חשוב להדגיש שהוא היה הבכור של יהודה. וימיתהו. אז זה לגבי העניין הזה. אם שנייה אחת נחזור ונסכם, לפני שיעשה לכם בלגן בעיניים, אז מה אפשר לומר ליחידה הזאת? בעל דברי הימים לקח יחידה פשוטה מבראשית, מבמדבר, לא ברור מה המקור הספציפי שאיתו הוא עבד, מה הבסיס למה שהוא כתב, אבל הוא שינה שם הרבה שינויים, עד כדי מצב שבו יש לנו עיצוב מתוכנן ומחושב. יש לנו מבנה חייסטי מסודר, יש לנו עיצוב מאוד מדוקדק של המילים. עכשיו פה ספציפית העיצוב הזה, הציטוט מילה במילה של בראשית, אבל לא הרשימה, אלא בראשית למדחת, הסיפור של יהודה ותמר. כי שם נאמר, נראה לי פסוק זין, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. ממש ככה, מילה במילה. אז העיצוב הספציפי הזה לא חייב להיות שבעל דברי הימים עצמו כתב אותו. אבל עדיין זה מאוד מעניין. יש עוד הבדל אחד, שפה היוד הזאת היא חסרה בבראשית, אבל זה תסליחו לו. אז יש פה עיצוב מאוד מחושב שמתאר לנו את כל רשימת בני יהודה הראשונים, אחד רע ואחד כמובן טוב, שאיתו ממשיכים. ובאמת מעכשיו, עד כמעט כמעט סוף הרשימות של יהודה, אנחנו נמשיך רק עם בני תמר, זרח ואחרי זה פרץ, ובסוף, אחרי 90 ומשהו פסוקים, נגיע לבני שלה ונקדיש להם 3 פסוקים. בסדר? הם גם יזכו למשהו, אבל הם בסוף, לא מעניין אותנו עכשיו. כמובן שאחרי זה, בני פרץ, חצרון וחמול, שזה כנראה הענף הנבחר בתוך תמר, אבל נגיע לזה. אז עד לכאן אם יש שאלות, אם לא, תמשיך לזרח. מצוין. אז בני זרח, בני זרח זה קצת פחות מוכר.
כל שאנחנו לומדים מהמבנה הקלאסי זה שבנים של בת שואה הם רעים והבנים של תמן לא?
קודם כל זה הרבה, בשביל רשימת יחסי ושם. כן? דבר שני, אני עוד לא הגעתי ללמה זה, אבל זה אלה הנתונים. יש פה צד אחד לא טוב, הצד האחד שנבחר זה בני תמר, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה ונראה מה קורה. בני זרח זה פחות מוכר, ובני זרח זמרי ואיתן והימן וחלקול ודרה, כולם חמישה. כל אלה הם חמישה, שתדעו. יש פה סיכום מספרי. ובני קרמי, אחר אוכר ישראל השמעל בחרם. מי זה קרמי? זמרי זה קרמי?
זה הבן של קרמי.
אז ברור לנו לפי ההמשך, ובני קרמי אחר אוכר ישראל השמעל בחרם, שהתשובה נמצאת בספר יהושע, נכון? אז בואו נפתח שנייה בספר יהושע. בפרק ז' פסוק א', אני מניח. אני פשוט שכחתי להביא את התנ"ך. ככה שנמצאים כל היום בספרייה. כן? מה? לא, לא, אין צורך. יש פה את זה. כן, פרק ז' פסוק א'. וימלאו בני ישראל מעל בחרם. כולם פתחו? וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויקח אחן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחר אף השם בבני ישראל. אז יש לנו פה את אחר אחן, בסדר? בן כרמי, בן זבדי בן זרח. אין לנו פה זבדי בן זרח, יש לנו זמרי בן זרח. אבל כנראה שזמרי הזה, כנראה שהוא בכור ויצא ממנו משהו רע, נכון? זה מוזר. אבל יכול להיות שזה מתחבר למשהו.
זה אמור להזכיר את זמרי בן זרח?
זה אמור להזכיר את זמרי בן זרח? זה מעניין, כי כל אחד מתלבט באיזה זמרי זה אמור להזכיר, אבל כולם לא משהו. זמרי בן סלו, או זמרי שמלך שבעה ימים ושרף את בית המלך עליו באש. לא טוב להיות זמרי. זה לא מועיל בחיים. אני דווקא הולך ללכת לכיוון אחר לגמרי. אבל מעניין ששינו את זה מזבדי לזמרי. אז זה הענף הראשון של זמרי, ואחרי זה קרמי, ואחר וכולי. מעניין שגם אין לנו את הקשר בין זמרי לקרמי. לא כתוב בבני זמרי קרמי. כן, אתם רואים גם כאן שאני ניתקתי ביניהם רק כדי להראות שזה ממש קטוע. אולי גם לזה יש משמעות. ובני איתן עזריה. אז יש לנו פה שני ענפים. אחד, הענף החוטה, אנחנו יודעים טוב מאוד לאן הוא מגיע, אחן, שגם משנים את השם שלו כדי לדרוש את השם שלו על החטא שלו. אחר אוכר ישראל, אשר מעל בחרם. והוא ענף אחר. איתן והימן וחלקול ודרה. ובני איתן עזריה. מה אנחנו יכולים לומר, שנייה אחת, על הענף הזה? מישהו מכיר את הענף הזה? איתן, הימן, קלקול, גרה.
בני מחול.
איפה זה מופיע? אז תפתחו במלכים א', פרק ה'. במלכים א', פרק ה', מתארים לנו בין השאר, ביחידה שאני מדבר עליה, את חוכמת שלמה. כן, שהשם נתן חוכמה לשלמה, והוא היה חכם מכל האדם. אז הפסוק, נראה לי פסוק י' א', כן, נאמר, ויחכם מכל האדם. מאיתן האזרחי, והימן וחלקול ודרדה בני מחול. אז נכון שלא כתוב לנו כאן מחול, ושם כתוב שם בני מחול, ונכון ששם כתוב דרדה, ופה כתוב דרה, אבל אני חושב שכולנו נסכים שמדובר על אותם הארבעה. אין לנו עוד מקום בתנך שאיתן, הימן, חלקול ודרה, דרדה, מופיעים ביחד ברצף. כן. ובנוסף, איתן מוזכר שם בכינוי האזוליות שהוא זרח. כן? כך לפחות נראה שבעל דברי הימים מבין את הפסוק הזה. אז איתן והימן וחלקול ודרה הם שני הם ארבעת החכמים הגדולים, שהם כל כך חכמים גדולים שכדי לומר ששלמה היה חכם גדול, הוא היה חכם אפילו יותר מהם. כלומר, ממש ענף נכבד וטוב לעומת הענף של זמרי שלא ממש הולך לו. וממנו גם יצא אחד נציג, שזה עזריה. עכשיו, זה מעניין שגם כאן, כמו ברשימה של בני יהודה, יש לנו חמישה בנים, ואחריהם שני צאצאים. בני כרמי אחר ובני איתן עזריה. כן, אולי זה גם אחת הסיבות שבגללה אין לנו בני זמרי כרמי, כדי שלא יהיה לנו עוד אחד. יש לנו שבעה פה ושבעה פה. בכל מקרה, מה הפשר של האחר אוכר ישראל מול עזריה? נתן לנו נציג אחד מפה ונציג אחד מפה. שוב, אני חושב שזה קשור לעניין של חלוקה לשני ענפים. יש לנו ענף אחד טוב, וענף אחד לא טוב. הענף הלא טוב זה אחר, והענף הטוב יצא ממנו עזריה. כמובן ששם השם מתחבר דווקא לצד הטוב. כן? עזר ואחר זה גם מאוד קרוב. ויותר מזה, השורש עזר, זה קצת מקדימים את המאוחר, זה יופיע הרבה בהמשך של הספר. השורש עזר הוא שורש מנחה בספר. בדרך כלל כשיש איזה משהו טוב, אז השם עוזר והכל טוב ויפה. זה שורש מופיע, מבחינת אחוזים הוא מופיע בעיקר בספר הזה. כלומר, הספר הזה ממש מלא בשורש עזר. וכנגדו, איזה שורש בדרך כלל מופיע? מה התיאור של חטא חמור בספר דברי הימים? לא. מעל. מעל. כן, אם למשל אנחנו נפתח, אתם לא חייבים, אבל לפתוח בדברי הימים ב' פרק כ"ו, זה הסיפור של עוזיהו. שזה מעניין, שם הוא נקרא עוזיהו, אבל אנחנו יודעים שיש לו עוד שם.
עזריה.
עזריה, נכון? אז שם, אנחנו לא נרחיב, אבל יש שם שני חצאים לסיפור. חצי אחד טוב עד פסוק תתוו, וחצי אחד רע, מתתוו ואילך. שבחצי הטוב, השורש המנחה הוא עזר. למרות שלא קוראים לו עזריהו, כן? השורש עזר מופיע. ויעזרהו האלוקים על הפלישתים וכו', ואחרי זה גם כי הפליא לעזר. אז שימו לב רק בפסוק תתוו, המעבר בין החלק הרע, הטוב לחלק הרע. כן? וכתוב שם, כי הפליא להיעזר עד כי חזק, הוא הפליא להיעזר עד שהוא היה חזק, וכחזקתו, מה המשך? גבה ליבו עד להשחית, וימעל והשם אלוקיו. ובחצי השני, השורש מעל מופיע בצורה הרבה יותר חזקה. החלק השני של הסיפור. יש שם שלוש פעמים את השורש מעל. אז מעל מול עזר מופיע פה אחד מול שני. מה שגם מעניין וחשוב לומר, הבן אדם הזה אנחנו לא מכירים אותו. ושזה לא יהיה קל בעיניכם, בגלל שזה הבן אדם הראשון מתחילת הספר שאנחנו לא מכירים אותו. מתחילת הספר ועד עכשיו לא היה אדם אחד שהוזכר, שלא הוזכר במקום אחר בתנך. והנה מזכירים לנו אותו פה, למרות שלכאורה מי זה, מה זה, מה אנחנו רוצים מחייו. לא מכירים אותו. אז יכול להיות שזה באמת נועז ממש רק לעניין הספרותי. כנגד האחר שמעל בחרם, יש לנו את עזריה. בכל אופן, כל זה מהצד רק להסביר את השם הזה של עזריה שמופיע לנו פה. אני רוצה לחזור לאחן, או לאחר בהקשר הזה. בני כרמי אחר עוכר ישראל אשר מעל בחרם. מה עוד אפשר לומר על זה? אז דיברנו כבר על ההבדל בין אחר, בין אחן סליחה לאחר, כלומר הסיבה לשינוי. משנים את השם כדי לדרוש את השם שלו על החטא. אבל, כאמור, גם זמרי זה לא שם מקורי. מה השם המקורי? זבדי. למה שינו לנו את השם לזמרי? רעיונות.
זמרי זה לא שם טוב.
אז אמרנו כבר, נכון, זה אפשרות ראשונה. זמרי זה לא משהו. אם אתה רוצה להגיד על מישהו משהו רע, אז הוא זמרי. וככה חזל גם אמרו. למה נקרא שמו זמרי? שעשה מעשה זמרי. כן? ורבנן אמרי, וזה מעניין, שנזמרו ישראל על ידו, או שנזדמרו ישראל, יש כמה גרסאות, זה בתורת כהנים, נראה לי בפרשת צו, משהו כזה. בכל מקרה, השם הזה נדרש בתורת כהנים מלשון זמירה. עכשיו, רוב החוקרים, למשל, עד היום, טוענים שזה לא מלשון זמירה, אלא מלשון זמר. למה נקרא שמו זמרי? בגלל שאחים שלו זה איתן והימן, שהיו משוררים. בתהילים. כן, איתן אזרחי, הימן אזרחי. עכשיו, זה ברוך רציני. אם אנחנו ניכנס לזה, זה יהיה כאב ראש גדול. כי יש לנו בעיה. איתן והימן המשוררים מופיעים בספר דברי הימים, בפרק ו' ואחרי זה גם בפרקים המאוחרים יותר. כי יש לנו שלושה ראשי משוררים, מגרשון, קהת ומררי, ומלוי. כן? איתן והימן מצטרפים לאסף ושלושתם. אסף, איתן והימן הם ראשי המשוררים בימי דוד. הם לא יכולים להיות בני זרח, והם גם לא יכולים להיות משבט יהודה, כי הם לוויים. כידוע יש לוויים ויש משוררים ויש שוערים. אז המשוררים, איתן ואימן, לא יכולים להיות הם. מצד שני, המשוררים האלה, גם בני קורח וגם איתן האזרחי וגם הימן האזרחי, מופיעים בתהילים. עכשיו, איתן האזרחי ואימן האזרחי מתחברים דווקא לזרח. אז זה אלה רק הנתונים למה זה מסובך, ואני לא אכנס לזה עכשיו כדי לחוס על נפשותיכם. אבל בעיקרון מה שברור, לפחות בתוך דברי הימים, זה שאיתן ואימן האלה הם לא איתן ואימן המשוררים בני לוי, אחרת הוא היה שם אותם בבני לוי. ואכן הוא באמת שם איתן ואימן אחרים בתוך בני לוי, ולא נדון בהם. כן, הימן שם הוא הבן של שמואל הנביא. כן, זה הוא משהו אחר. זה לא מלשון זמר. כן,
קודם כל, למה אתה עצרת את המבנה הקודם לפני זרח?
רצית לומר שזה יש פני פרץ ופני זרח, נכון?
קודם כל, אפשר היה להגיד ש כמו שלאחר
כמו שמלבד שוע יש בן אדם שיצא רע שזה ער, אז גם מתמר יש בן אדם שיצא רע שזה אחר.
מצוין. זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון.
זה דבר שיכול להיות שזה משחק מילים כרם ולזמור.
או, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אז נתחיל מהסוף. אז זמרי, כן, כמו שאתם רואים, יש לו בן, קורא לו כרמי. כן, וזמירה, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, בכל התנ"ך כולו, וזה גם נכון מילולית. זמירה זה לא סתם חיתוך, זמירה זה בכרם. כשרוצים לחתוך כרם, אז זומרים. אז זמרי, אני לא רוצה לומר כמו חז"ל שנזדמרו ישראל על ידו, אלא שהשושלת שלו נזמרה, נקטעה. כלומר, הכרם, כרמי, הבן שלו, נקטע, נחתך. אולי אפילו זאת הסיבה שיש לנו פה את הניתוק הזה. הוא נחתך. אבל זה יכול להיות מאוד, באמת, כמו שאמרת, שלא תגיד שאני אמרתי את זה, זה שזמרי נקרא ככה בגלל הכרם. כלומר, זמרו את הכרם, קטעו אותו. ואם ככה זה עוד יותר דומה, אם משווה את הבן ער לאחר, ששניהם גם כן, השם שלהם נדרש על החטא שלהם, וגם לא היה להם המשך. הם קיבלו עונש של קריטה, זמירה, חיתוך מוחלט. יש אפילו מי שיציע לומר שכאילו אשר מעל בחרם נשמע קצת כמו אשר מעל בחרם עם חף. כן, שמעל בכרם. בכל מקרה, זה כבר יותר מדי לדעתי. בכל מקרה, אם אנחנו מסכמים, זמרי, כרמי ואחר, כולם איכשהו נדרשים על אותו סיפור, כן, על המעל שבסופו של דבר גרם לקריטתו. אם אנחנו כבר מתחילים להשוות בין החלק הזה לחלק הקודם, יש עוד קשר בין ער לאחר, שלא רק שדרשו את השם שלהם ככה, אלא גם השמות שלהם דומים. הרי שניהם מתחילים בעין ונגמרים ברש. וההבדל היחיד זה החף באמצע. כן, אחר. אז ככה שהשמות שלהם דומים. אם אנחנו נשווה עוד, יש עוד כמה דמיונות. קחו למשל את ההתחלה. אחרי שאמרנו שחמישה בנים ושני צאצאים, יש גם פתיחה וסיום דומים. בני יהודה כך וכך, כל בני יהודה חמישה. ובני זרח כך וכך, כולם חמישה. עכשיו גם זה, שלא יהיה קל בעיניכם, כי אין לנו כמעט בשום מקום בתנ"ך חתימה שיש בה את המילה כל לרשימה. כלומר, כל ומספר. יש לנו רק עוד שתי דוגמאות למשהו דומה. יש לנו בנחמיה י"ב, א', כל בני פרץ היושבים בירושלים, שזה די קשור גם, כל בני פרץ היושבים בירושלים, אבל נעזוב את זה, זה בנחמיה. ויש לנו בבני דוד, ברשימה שלנו, בפרק ג', כל בני דוד, אבל בלי מספר. זה כל מה שיש לנו עם כל. יש משהו דומה עוד נוסף, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אולי תזכירו לי כשנגיע לישכר. זה מה שיש, והנה יש לנו פעמיים גם קול וגם חמישה, וזה מאוד דומה וזה גם צמוד, כלומר שתי יחידות הם אחת אחרי השנייה. אז זה כבר יכול להזכיר. מה עוד יש לנו? חלוקה לשני ענפים, אמרנו רב וטוב, החוטא שנענש ער ואחר והלשון הדומה והעונש שלהם שקטעו להם את השושלת והמדרש שם על החטא. אז למה זה טוב? למה זה כל כך חשוב? אז כמו שאתה כבר התחלת להגיד, זה מוביל לבין בחירה מסוימת. כן, אתה אמרת בהתחלה שהנה, מבת שוע יצא לנו איזה חוטא, ואז אחרי זה מתמר יצא לנו איזה חוטא. אבל זה לא לגמרי מדויק, אלא מבת שוע יצא לנו חוטא, ולכן נבחר הזרע של תמר. כן, ותמר קלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. עכשיו מתוך אלה יש לנו גם שני ענפים, פרץ וזרח. אבל מזרח יצא אחר, אז אנחנו ממשיכים עם פרץ. ומה קורה מיד אחרי זה? שימו לב מיד בפסוק, בפסוק ת', כן, אנחנו, מה זה? עבדתי? כן, כן. בדרך יצרון אשר נולד לו, את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. מי אלה אתם מכירים? אנחנו מכירים רק אחד מתוכם. כלובי זה כלב, נכון, אבל זה לא כלב בנפרד, ככה שגם אותו אנחנו בעצם לא מכירים. כן, אבל הוא באמת, הוא יעסיק אותנו הרבה, הכלב הזה. מישהו כבר אמר פעם שכל הרשימה הזאת לוקה בכלבת. אז זה מלא בכלב. אבל רם, כן? אנחנו מכירים אותו מרות. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את המנדב, ומנדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמן. אז גם אצלנו יש את זה. שימו לב מיד בפסוק הבא. ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון, פה יש תוספת קטנה. נשיא בני יהודה, נכון? ואז נחשון הוליד את סלמן, וסלמן הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את... מסתכלים עליי, כאילו. מסתכלו בפסוקים. לא את דוד. לא, הוא לא הוליד את דוד מדברים. אז אמרנו, טוב, בני יהודה זה, בני זרח זה, יש לנו רשימה של שבע ראשונה ורשימה של שבע שנייה, ויש לנו מרם ועד ישי, שבע פעמים, וא' הוליד את ב', כמו שאמרנו עד עכשיו. תספרו, אל תאמינו לי, ותראו. ואז במקום להגיד וישי יולד את דוד, וישי יולד את שבעה בני ישי. וכדי שיהיה לכם ברור שזה שבעה, אז אומרים לנו מספר, לכל אחד ואחד. כן? בחורת אליהו, בן אדם השני, ושמה השלישי, וכולי וכולי וכולי, עד דוד השביעי. ואם אתם רוצים להמשיך הלאה, אז יש לנו גם אחרי דוד את האחיות שלו, כן? ואחיותיהם צרויה ואביגיל. כן? לבני צרויה, אבשי ויואב ועשהאל שלושה. שוב, סיכום מספרי שכזה. ואז אביגיל ילדה את המסע, ואבי המסע יתר הישמעאלי. שזה, אם אתם תספרו, בדיוק שבעה שמות. עכשיו, אם אתם ממש רוצים. אז יש לנו פה ממש הוכחה שכל השביעים חביבים, וזה לא סתם מקרי, בגלל שדוד השביעי זה חידוש. בספר שמואל, דוד הוא?
השמיני.
השמיני? כן. על ישי נאמר שהוא, שיש לו שמונה בנים, והאיש בימי שאול. אז ממש דואגים שזה יהיה שביעיות. כן, מרם ועד ישי זה שבעה, ואז אחרי זה שבעה בני ישי, ודוד הוא השביעי. עכשיו, אם אתם תעברו לפרק ג' ששם פתאום, כאן אנחנו עוצרים הרי את ה... הגענו לדוד ואחיותיו, ואז עוזבים את דוד, ועוברים לכלב. כן, אתם רואים בפסוק י"ח, וכלב בן חצרון הוליד. אבל אחרי זה, מתי אנחנו חוזרים לדוד? בפרק ג' פסוק א'. אם תעברו לשם שנייה, אתם תראו ששם פתאום חוזרים לדוד. ומתארים לנו בשלב הראשון, שישה בנים של דוד, בחברון, שכל אחד מהם נולד לאימא אחרת. ואז אחרי זה מתארים לנו את הבנים שנולדו בירושלים, ושם מוזכרת עוד אימא אחת. הבנים הראשונים שלו זה שמוע ושובב ונתן ושלמה, ארבעה לבת שוע בת עמיאל. עכשיו מי זאת בת שוע בת עמיאל? זאת בעצם מה שכתוב בשמואל, בת שבע בת אליעם. כן, כי שלמה הרי הוא בן שלה. אז שלמה הוא אמנם לא הבן השביעי, הוא הבן העשירי, שזה גם מספר לא רע, אבל אמא שלו היא האמא השביעית, ולא רק זה, אלא שגם קוראים לה בת שוע. אבל זה בת שבע בספר שמואל, אז תסליחו לי, בסדר, זה לא נורא. אבל השביעיות פה ממש מודגשות, אם תמשיכו אחרי זה לרשימת המלכים, כן, ובן שלמה רחבעם, אביה בנו, עשה בנו וכו', אז המילה, הנוסחה הזאת של X בנו, חוזרת 14 פעמים, שזה 7 כפול 2, ורק תציצו מה המילה האחרונה בפרק ג', שזה בעצם הפרק של בני דוד, שבעה. רק שיהיה ברור ששביעיות זה דבר חשוב. אז כל היחידה הזאת שקראנו מתחילת הרשימות של יהודה ועד פסוק י' ז' שם עם דוד ואחיותיו וגם פרק ג' מיוחדים בשביעיות, ודרך אגב מיוחדים בעוד משהו. כל הסיכומים המספריים או החישובים המספריים שיש נמצאים רק ביחידות האלה שקשורות לבחירה בדוד. ואכן, כמו שאתם רואים, זה הכל קשור. אם אנחנו נעשה ככה מנסקירה קלה, זה אמרנו, זה אמרנו וזה אמרנו, אז זה ממש מתאר לנו את הבחירה בדוד. מיהודה יש שני ענפים, בני בת שוע ובני תמר. אז בני תמר נבחרים. בני תמר יש את בני פרס ובני זרח. בני פרס נבחרים. כמובן שפה כבר השביעיות מובילות ישר לישי, ובתוך ישי נבחר דוד. אנחנו עוד נעסוק בשאלה למה בתוך ישי צריך עוד בחירה, זה נשים בצד, אבל דוד נבחר. כאילו שמו לו כתר. בחירה בסופו של דבר. טוב, את זה אנחנו נדלג בינתיים. כן, זה אני רוצה להגיד. זה פסוקים שמופיעים לנו בהמשך הספר, בפרק י'. אבל בשביל לראות אותם צריך קצת לפתוח, אז בואו תפתחו את פרק י'. פרק י' הוא בעצם הפתיחה לסיפור. אנחנו מדלגים עכשיו מעל כל הרשימות, תשעה פרקים של רשימות, ומגיעים לפרק י'. ופרק י' נפתח, מה זה נפתח? כל פרק י' בעצם, הסיפור כולו בספר דברי הימים נפתח במות שאול. ועוד נדון בשאלה, למה? למי אכפת עכשיו משאול אם אנחנו מדברים על דוד? ואם אכפת לנו משאול, אז למה רק לספר שהוא מת? כל הסיפור של מות שאול זה פרק י'. ויש הבדלים, ואנחנו לא נדון בהם ברגע זה באריכות, אבל יש הבדל אחד מרכזי, שזה שני פסוקים שבעל דברי הימים מוסיף. פרקים, פסוקים י' ג' י' ד' לא נמצאים בספר שמואל. כן, תשבו את זה בזמנכם החופשי, אבל הם נמצאים פה לפניכם, והוא מוסיף מעין סיכום שכזה. סיכום של... האם, כאילו, למה שאול מת? החטא שלו והעונש שלו. וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בהשם וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. אלה שני הפסוקים שמוסיף בעל דברי הימים, ומיד הפסוק הבא, בפרק י' א', בפרק י' א', זה שמתקבצים כל בני ישראל להמליך את דוד. עכשיו, עכשיו נשאלת השאלה, מה בעצם פשר כל הפסוקים האלה? יש פה תיאור מאוד נרחב של החטא שלו, ולמה צריך להאריך כל כך בחטא של שאול? מה יש לבעל דברי הימים נגד שאול? אז מה ממש יש לבעל דברי הימים נגד שאול? זה דיון כשנגיע לשאול נדבר. אבל רק בתור הקדמה ניתן לומר בשבילנו ששאול הוא בעצם, וזה החטא שלו, זה שהוא המלך שלפני דוד. ואם דוד הוא העיקר בספר דברי הימים, אז כל הרעיון של דוד זה לתקן את מי? את שאול. אז עכשיו מספרים לנו מה יש לתקן. ושימו לב, וימות שאול, ואחר כך יש פה איזה מין מסגרת שכזאת, שמתחיל בוימות ונגמר בוימיתהו. זה קורה בעוד פסוק אחד בפרק, אבל לא נפתח את זה, שבעל דברי הימים מוסיף מוות בסוף הפסוק כדי לעשות מסגרת של מוות סביב שאול. וימות שאול במעלו אשר מעל בהשם, שזה מתאר שהוא מעל. מה מעל? לא ברור. על דבר השם אשר לא שמר, מה הוא לא שמר? וגם לשם, זה אומר שזה מלבד זה.
ממלא.
זה אומר שזה המלא. אז כל אחד מציע משהו אחר במפרשים. כן, האם זה בגלל המלא, האם זה בגלל מכמס, מה הוא לא שמר? כן, נסכלת, לא שמרת את דבר השם, נאמר דווקא במכמס. לא משנה באמת, זה נשמע פה שהוא לא מנסה להסביר לנו איזה חטא מסוים. הוא לא שמר את דבר השם, בכלל. וגם לשבור ולדרוש. ולא דרש בהשם, והם יתאו. עכשיו, למה החטא הזה כן מופיע פתאום? לשאול באוף, זה הבעיה?
זה האחרון,
אבל זה אחרי שהוא כבר קיבל את העונש. אז זה נכון, אתה כבר מקדים את הדברים, אבל כן, לשאול ושאול, אבל בסדר, זה אפשר וגם לדרוש בו. הוא לא הביא את כל זה רק מישהו שיוכל לדרוש את השם. הוא הביא את זה, ואז הוסיף עוד שורש כדי לדרוש את השם. אבל גם כאן אני ממש מתלבט האם מדובר בכלל על זה שהוא בסוף חייו הלך ושאל בבעלת אוב. לא נראה לי שזה העניין. כן.
אפשר שיש גם המסעד גנים כאילו יורד את סיבתי הביאגון שאולה.
כן, מישהו הציע את זה באמת, כן, אחד החוקרים, שגם לשאול, כלומר גם הוא הלך אל השאול. כן? הוא הלך אל מותו בעניין הזה, בזה שהוא חטא, שלשאול מלשון שאול. אני לא יודע אם זה...
הוא דרש לשאול.
כן, 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 אני מבין. הרי משם גם עולים המתים. ששמואל עלה, אז הוא עלה, כן. כן.
אתה יודע זה שהוא מלך לפני דוד, אז כמה הוא מנסה למנוע את המנוחה של דוד? על ידי שהוא הולך לאוב.
כשהוא הולך לאוב הוא מנסה למנוע את המנוחה של דוד?
כן, הוא מנסה לשמר את המנוחה
של דוד. לא יודע, גם כשקוראים את הסיפור שם של בעלת האוב, זה לא נשמע שהוא מנסה לגרום למשהו. הוא שואל, קורה, מה לעשות?
אבל בפועל.
אוקיי. לגבי... מה, כן, מה? זריקת חנית, כן, זה היה ספורט ידוע אז, אבל דווקא הגיעו לזה, אבל בהמשך, איכשהו מתהפכים היוצרות, ואז מה שקרה לפני קורה אחרי. בפרק י"ב ספרו לנו סיפורים על מה שקרה לפני, בסדר. בכל מקרה, אבל שימו לב, השורש הזה כולם אוהבים, כי זה לשאול ושאול, אבל מה אם לדרוש? הרי זה ודאי משחק פה משחק, נכון? וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש בהשם. עכשיו, זה גם כן שורש מנחה בכל הספר. לדרוש בהשם זה הדבר שצריך לעשות. אם מעל זה החטא האולטימטיבי שאסור לעשות, אז לדרוש בהשם זה משהו שכן צריך לעשות.
דרש בהשם
הוא לא דרש בהשם. כתוב, ולא דרש בהשם. משמואל. מי מכיר את ספר שמואל? בספר שמואל, וזה רק ההוכחה שלי לזה שזה לא מדבר על הבעיה של השאלה באור, של הסיפור של שמואל, זה ששם הוא שאל בהשם. ולא ענה הוא השם, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, ואז הוא הלך אל בעלת האוב. פה זה נשמע שהוא לא דרש בהשם באופן תמידי שכזה. כן, ולא דרש בהשם בכלליות. הוא היה שואל באוב. תמיד. אתם תגידו לי, זה לא כתוב בשמואל? יש הרבה דברים בדברי הימים שלא כתובים במקום אחר, ולפעמים אפילו סותרים אותו. שתדעו. זה ככה. וזה, בכל מקום נוכל להציע כל מיני תירוצים, אבל בפועל התשובה תהיה שגם אם אפשר לפתור את הבעיה מבחינה היסטורית, איך זה לא סותר, הרי שבעל דברי הימים מנסה לתאר את זה כאילו, בצורה ספרותית, כדי שנרגיש כאילו זה בעצם היה חטא תמידי שלו. איך אני מוכיח את זה? כי לא רק שהוא לא דרש בהשם, וימיתהו, ומיד אחרי זה ויסב את המלוכה לדוד בן ישי, אלא שאם אנחנו משווים, אני לא יודע אם יש לי את זה פה, בוא נראה, כן, זה רק אם אנחנו כבר משווים סופית לאחר ושאלה לאר, אז בואו נראה את זה ואז נמשיך. יש כאן הקבלה בין שאול לאחר, אשר מעל בא משהו, השם או בחרם, וזה מופיע רק פעמיים בכל הספר, ובכל התנ"ך גם שיהיה. וגם בהשם וימיתהו, והשם וימיתהו שמופיע גם רק פעמיים, נראה לי אפילו בכל התנך, חוץ מבראשית שיש את אותו פסוק. ושאול בעצם מקביל לשניהם. עכשיו, אם אנחנו כבר רוצים להקביל לאחר ולער עוד, אז יש לנו גם את המדרש שם, כמו שאמרתי. כן, שאול ולשאול. וכמובן שגם כמו אצל ער ואחר, שאול בסוף ביתו הלך. עכשיו תגידו לי, אבל היה המשך. אז שני דברים צריך לומר. מפיבושת וכל ההמשך שהיה לבית שאול, בספר דברי הימים, נעלם. יש לנו שושלת של שאול בתוך הרשימות, אבל בסיפור עצמו, כל זכר למפיבושת, לאיזשהו המשך לשאול, נעלם. יותר מזה, אם תפתחו, אני חושב שזה פסוק ו' בפרק י', כן? וימות שאול לשלושת בניו, פסוק ו'. כן? בספר שמואל נאמר כך, וימות שאול ושלושת בניו, גם כל אנשיו, ביום ההוא יחדיו. חרוז. יש לנו מוות באותה מלחמה של שאול, שלושת בניו, וכל אנשיו, שכל אנשיו זה אנשים שלו במלחמה. מה כתוב כאן בדברי הימים? וימות שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מתו. כל ביתו? נעלם בית שאול? זה עוד תחושה שכאילו עובדים עלינו פה. הרי שאול יש לו המשך. אבל לא, מנסים לומר לנו שכל הבית שלו נעלם במלחמה הזאת, אין יותר המשך, גם כדי לומר שדוד מיד החליף אותו, וגם בשביל לומר, הנה, כמו ער וכמו אחר, השושלת נגמרה. בגלל המעל, בגלל החטא, והכל. וכמובן, הכי בולט, כמו ער ואחר, ככה גם שאול, הוא בעצם הרקע לבחירה של דוד. בעקבות החטאים של ער ושל אחר, נבחר הזרע של דוד בסופו של דבר. דוד בא בתור תחליף אליהם. רק שברשימות יחס, יתארו לנו את זה מבחינה של אילנות יוחסים, מבחינה גנאלוגית. ובסיפור היסטורי, יתארו לנו את הבחירה בדוד על רקע הקודם בתפקיד, המלך. כן.
זה אמור לתת קונטרה לספר שמואל, למי שמכיר את ספר שמואל, או שזה אמור לתת?
זה שאלה, שאלה שאלתית. כלומר, באמת, בכל שלב ושלב שיש איזשהו הבדל, באמת צריך לשאול, האם הוא מניח שאנחנו מכירים את ספר שמואל, ולוקחים אותו בתור מה שבאמת קרה, ואז הם מסבירים את ספר דברי הימים כאיזה מין וורט על זה, או שהוא מנסה לתת לנו תמונה שכאילו מחליפה את ספר שמואל. אל תכירו את ספר שמואל, לא צריך לקרוא אותו, אני נותן לכם את התמונה האמיתית. הוא נותן תמונה אחרת. זאת שאלה שתמיד צריך לשאול, כשנגיע לסיפורים זה יהיה שאלה יותר קשה, אבל כן. זה קשה לענות על השאלה הזאת. רק אם להשלים את התמונה, תסתכלו בפרק י' ג'. בפרק י' ג', אחרי שני פרקים של המלכת דוד, י' א' י' ב', סוף י' ב', יש את הסיפור של השמחה הגדולה במלכת דוד. בפרק י' ג', מה הדבר הראשון שדוד עושה אחרי המלכתו? מי שרוצה לקרוא, כי זה אני כבר לא זוכר בעל פה. אף אחד? כן.
ויבץ דוד עם שרי אלפים מהמאות לכל דגיד. אמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב ומין השם אלוקים נפרצה, נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועם הם הכהנים והלויים בערים את השם, ויקבצו אלינו.
יפה. אז יש לנו הצעה של דוד. מה אנחנו רוצים לעשות? בוא נקבוץ את כל ישראל ונסב את ארון אלוקנו אלינו, כי לא דרשנו בימי שאול. כשלא ברור גם מי זה לא דרשנו הוא. את מי לא דרשנו? או את הארון. או את השם. כן? האם לא דרשו את השם או לא דרשו את הארון? לאור העובדה שבספר דברי הימים לא לדרוש משהו זה לא לדרוש את השם, או לדרוש זה לדרוש את השם, אז נשמע שזה כאילו לא דרשנו את השם. עכשיו, זה מעניין, כי זה מיד הדבר הראשון שקורה אחרי המלכת דוד. אבל אם אנחנו נשווה את הפסוקים האלה לפסוקים שלפני המלכת דוד, הפסוקים האלה, אז נכון שלא כתוב פה את הפסוק הראשון של ויקבצו כל בני ישראל לדוד חברון הלמור, אז התייחסו לזה כאילו זה כתוב פה. אבל יש לנו פה, הוא לא דרש בהשם שאול, ויסב את המלוכה לדוד, ויקבצו כל בני ישראל. ואז דוד בכיוון הפוך מציע, בוא נקבוץ את כל בני ישראל ונסב את ארון אלוקנו אלינו, כי לא דרשנו בימי שאול. כלומר הוא הופך את מה ששאול עשה, והסבה, אם פה השם מסב את המלוכה לדוד, אז פה דוד מסב את השם אלינו, כי ביכול הארון לא היה אצלנו, הוא מסב את הארון אלינו. דוד מתקן פה את חטאי שאול. מה כל זה בעצם אומר לנו? כן, זה טוב, זה כבר לא קשור. מה כל זה אומר לנו? אם אנחנו נסתכל עכשיו על כל הספר כיחידה, אנחנו רואים שהוא מחולק לשניים, זה כבר הקדמנו בשיעורים שעברו, שיש 9 פרקים של רשימות יחס, וכל השאר. כן, שזה משם ואילך, ממות שאול ואילך, רצף היסטורי עד להצהרת כורש. אבל אם אנחנו כבר מתחילים לגשש ולראות האם יש קשר בין שני החלקים האלה, אנחנו רואים ששני החלקים מתחילים באותה נקודה. אם נתעלם שנייה מפרק א', שהוא מבוא כזה שמוביל אותנו לבני ישראל, הרשימות של השבטים נפתחות בבחירה של דוד על רקע החטאים של קודמיו. והסיפור, גם כן, נפתח בבחירה של דוד על רקע החטאים של קודמו. והחטאים האלה, והקודם גם, העיר אחר, שאול, כולם מקבילים זה לזה. כולם מתוארים באותה צורה. כי בכל דוד בא לתקן בדיוק את החטאים האלה. ואם זה נכון, אז לא רק שדוד בא לתקן את החטאים האלה, וזה מסביר גם את הבחירה בדוד, אלא שאת כל מלכות בדוד, שזה בעצם מה שבעל דברי הימים מתאר, מדוד ואילך עד סוף הספר, את כל המלכים אנחנו צריכים לשפוט על פי השאלה הזאת. האם הם עשו את מה שבשבילו הם נבחרו? האם הם דרשו את השם, או שמה הם שאלו באוב, או מעלו בהשם? והמעל בהשם, זה בעצם מה שגם פותח וגם מסיים את היחידות האלה. גם בהתחלה, אם זה אחר או אם זה שאול, החטא שהוביל לבחירה בדוד זה מעל, וגם בסוף, החטא שבסוף גורם לעזיבה של בית דוד, זה שהשם מוליך את כולם לגלות, זה גם מעל. כי למשל, אם תפתחו בפרק ת', זה הסוף של הרשימות של השבטים. פרק ת', פסוק א', בדברי הימים א', כן? פרק ת', פסוק א', הוא בעצם תיאור, את זה אנחנו נסגור. פרק ת' פסוק א' הוא תיאור של כאילו סיכום שכזה לכל רשימות השבטים, שאחריו יש לנו את היושבים בירושלים בימי בית שני. ואיך נפתח פרק ת'? פרק ת' אומר, ובכל ישראל התייחסו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם. כן? למה יהודה הוגלו לבבל? במעלם, כי הם מעלו בהשם. אם תפתחו בסוף הסיפור, לא בסוף הרשימות, אתם תמצאו את אותו הדבר. בסוף רשימות היחס ראינו את הפסוק הזה. בסוף הסיפור, בדברי הימים ב', פרק למד ו', כתוב שמה, גם כל שרי היהודים, גם כל שרי הכהנים והעם, הרבו למעול מעל, ככל תואבות הגויים, והתאמו את בית השם. התיאור הזה של מעל, סוגר גם שם את היחידה הזאת. אז, אם אנחנו מסכמים, שישה פסוקים משעממים ברשימות היחס, בעצם מראים לנו את כל המסר של ספר דברי הימים בקצרה. שכמובן צריך לראות איך זה עובר, איך מגיעים מההתחלה לסוף. אבל אנחנו רואים את התהליך. מבחירה בדוד שנבחר בשביל לתקן איזשהו משהו מסוים, כדי לדרוש את השם, כדי לא למעול, אנחנו עוברים ומסתכלים על כל המלכים לאורך הספר, עד לסוף, שאנחנו יודעים שמגיע, כן? בתקופת בעל דברי הימים, בתקופת בית שני, נראה לי שכל הקוראים שלו יודעים שהיה פעם בית דוד והלך, נכון? כלומר, היה פעם בית ראשון וחרב. היה גלות. כולם יודעים את זה. הספר הזה מספר להם בעצם איך זה קרה. ואולי אפילו מספר להם במידה מסוימת איך לא לעשות את זה שוב. וזה מה שהספר מתאר לאורך הסיפורים. כמובן שבתוך הרשימות קשה יותר לראות את זה, אבל גם בתוך הרשימות ניתן למצוא כמה רמזים למה שקורה שם. אז אם נשאר לנו 5 דקות, נוכל רק לסגור פינה אחת קטנה, שזה הרשימות של דוד הראשונות, כן? אם אנחנו קראנו עכשיו את שתי הרשימות הראשונות, אני חושב שניתחנו אותם מספיק לעומק, אנחנו לא צריכים להמשיך בהם שוב, אלא אם כן השאלות, זה שכחתי לשאול. כן.
לגבי איתן האזרחי,
כן.
כשהזכרת את זה בהקשר של שלמה, זה משמע שאיתן האזרחי עצמו היה בתקופת דוד ושלמה.
לא יודע למה אומרים את זה, הרבה אומרים את זה, אבל לא. אם איתן ואימן וחלקו ודאר, כולם היו חכמים גדולים ומחוכמים. כן, אני אגיד לך אפילו יותר בפשטות, אני יכול להוכיח את זה אפילו. כן, חזקאל מדבר על מלך צור, על נגיד צור, ואומר לו, מתעצבן על זה שהוא חושב שהוא כזה חכם ומתגאה בחוכמה שלו, הוא אומר, החכם אתה מדניאל, משלמה? עכשיו, שלמה בימיו? לא, אבל שלמה הוא מין מודל כזה לחוכמה, משווים אליו. וכאן גם, יש לנו 4 חכמים גדולים מהעבר העתיק של בני ישראל, אולי השאירו ספרים של חוכמה. ואז אומרים לנו, שלמה היה אפילו יותר חכם מאלה, מהאנשים הקדומים האלה החכמים. זה לא חייב להיות באותה תקופה. לא חייבים להשוות אותו לחכמים של תקופתו. כי אז זה דווקא מוריד את הגדולה שלו. כן, עוד שאלות? אוקיי. אז לא נקדים אחר הקדמה לכל הרשימות הבאות של יהודה, שזה בעצם רשימות שפחות מכירים בקריאה הרגילה. בני כלב, בני רחמאל, בני חור, בני אשחור. בני כלוב הכי שוחה וכל האחרים. אז זה אנחנו נעשה כנראה בזמן חורף. אבל נשאר לנו עוד יחידה אחת קטנה אחרי פסוק ת'. פסוק ת' פותח את היחידות האלה. כי מפסוק ט' כל הרשימות יעסקו בבני חצרון עד לשלושה פסוקים האחרונים האלה של שלה בפרק ד'. 91 פסוקים הולכים לעסוק בחצרון, נכון, 90 פסוקים והכותרת הזאת. אז הכותרת הזאת בסדר, נעזור, ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. אבל בואו שנייה נסתכל על רם, מה אנחנו יכולים לומר עליו. אז קודם כל הבחירה בדוד מודגשת בגלל השינויים הקטנים שנעשו פה, כי שמנו לב לשני שינויים, נכון? שינוי אחד ברשימה של ורם הוליד את אמינדב וכולי היה בנחשון. שינוי אחד בנחשון, שבמקום להגיד ואמינדב הוליד את נחשון, כתוב ואמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה. למה מוסיפים לי את זה? כדי להדגיש, שימו לב, דוד יצא ממשפחה מכובדת, הנשיא של בני יהודה. כן, זה דבר ראשון. אבל הדבר השני שבאמת קצת מפריע זה למה אחרי זה, כשמגיעים לישי, לא אומרים וישי הוליד את דוד. למה את כל הבנים מתארים, ודווקא בניגוד לרות, הוא לוקח את רות ומשנה. הוא מוסיף את כל הבנים באמצע. למה לעשות את זה? אז פה אני חושב שיש תשובה אחת מעניינת ש... צריך להיות מודע לגיומה. מה בעצם הבחירה הזאת? מה העניין של הבחירה שעוקבת אחרי כל דור ודור? האם יש בחירה בכל איש ואיש לאורך התקופה הזאת? או שיש בחירה נניח בבני ישראל, ואז ביהודה, ואז בדוד? כמה מעגלים יש לנו? וזאת שאלה שכאילו שלא תמיד שמים לב אליה, כי כאילו בסדר, בחרו בדוד, אז בוחרים. אבל צריך לשים לב מתי הבחירה נעשית. אז בחירה ראשונה, מה זה? נכון. כתוב, כן, שלושה מתוך המפורשים, כן, עוברים על כל האחים. זה נכון, הוא נבחר מתוך האחים, אבל זה לא לגמרי מפורש. אני מחפש מקום ממש מפורש, שמי שנבחר זה לא דוד, אלא אבא שלו, ואז בתוכו יש עוד בחירה. וזה מופיע בדברים של דוד עצמו בסוף הספר הראשון, ספר דברי הימים א'. אם תפתחו בפרק כ"ח, דוד עושה שם נאום גדול, הנאום שלפני מותו, שבו הוא מתאר לבני ישראל את הבחירה בבו והבחירה בשלמה, ואחרי זה גם את זה שהם צריכים לעזור לשלמה לבנות את המקדש. אז נראה לי שזה פסוק ה' שהוא אומר, ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד, ובבני יהודה בית אבי, ובבני אבי, ובבית אבי בי בחר למלך על כל ישראל. יש פה מעגלים. מכל ישראל, שהם ודאי נבחרו, יש לנו את יהודה. יהודה נבחר. ומתוך יהודה, לא אני, מתוך יהודה, בית אבי. ובבני אבי, בתוכי, ובתוך בני אבי, הוא בחר בי. ואז בפסוק הבא, כמובן, מכל בניי, כי בנים רבים נתן לי השם, ויבחר בשלמה בני. לשבת על כיסא השם על ישראל. הדבר הזה מתאר לנו בעצם ארבעה מעגלים שכאלה, טוב, האמת זה כבר דווקא היה מוצג במצגת, אבל לא נורא. ארבעה מעגלים כאלה שמתארים לא רק בחירה ביהודה, שנאמר דרך אגב במפורש בפרק ה', אנחנו נגיע לזה כשנגיע לפרק ה', ולא רק בדוד ובשלמה, אלא גם בבית ישי. ישי נבחר. וזה אולי גם רמז לאיזשהו שינוי קטנטן שלא עסקנו בו יותר מדי בשם של ישי. כי אם תסתכלו, כתוב שם ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. סליחה, ולא את דוד, וישי הוליד את וכולי. אז יש שם ועובד הולדת ישי, כן? וישי. ואיכשהו יצא ששני השמות האלה מופיעים בכתיבים שונים. כאילו המעתיק, כאילו כתב וישי עם יוד, ואז פתאום במילה הבאה כתב ישי עם א'. אתם רואים את זה? כן, וישי. למה לכתוב עם א' את הישי השני? כאילו ברגע שמגיעים לישי, פתאום משתנה לו השם. ישי. ככה. אז הציעו כל מיני הצעות, אמור גם את קורבני לחמי לישי וישי בית הלחמי, אבל לא משנה. הדבר הזה כנראה מגיע מלשון איש, כן? כדי לומר איש. לא סתם איש, אלא איש חשוב. רק שהדבר הזה הוא לא חדש לספר דברי הימים, כבר בספר שמואל עושים אותו. כי כשמציגים את ישי בהתחלה, כן? כשמציגים את ישי בהתחלה, אז טוב, בפרק ט"ז, במלאכה של דוד, לא מציגים אותו בכלל, אין מצג מי זה ישי וכו'. אלא לך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. בפרק י"ז, סיפור דוד וגוליית, אז הוא שולח את דוד לשאול, לאחים שלו, להביא להם את ארובתם ואת כל הסיפור הזה. אבל לפני הקטע הזה יש לנו פתיחה שמתארת ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה הוא שמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. אני לא יודע אם שמתם לב במה שאמרתי כמה פעמים המילה איש חוזרת, אבל מספיק שתשימו לב שכאילו שמלבד ודוד בן איש אפרתי הזה הוא שמו ישי והאיש במי שאול זקן בא באנשים. הרי זה ממש מפתיע, זקן בא בימים, זה מה שאמור להיות. זה גם הביטוי בכל מקום אחר. מה זה זקן בא באנשים? וכל המפרשים מסתבכים ומנסים להסביר מה זה זקן בא באנשים. אבל זה בא להדגיש לנו שוב את האיש שבישי. ויש אפילו עוד ניסיון לטעון שזה נדרש בעוד מקום, כי כשנבל בא לדוד, לעבדים של דוד, וצוחק עליהם, כשהוא לא רוצה לתת להם אוכל, אז אומר, היום רבו העבדים, כן, יש לו את העבדים, המתפרצים, איש מפני אדוניו. אז הרבה טוענים שהדבר הזה הוא בעצם מלגלג, כן, הוא כליבי כתוב, נכון? הנבל הוא כליבי, הוא מכלב, והוא מלגלג על משפחת רם, ואומר, העבדים זה כמובן מי זה? עובד, והמתפרצים זה פרץ, וזה ישי. אז עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. אז יכול להיות שכבר בשמואל דורשים את השם של ישי משון איש, הוא זקן, הוא מכובד, והוא איש. ובדברי הימים, מין הוא בא ועושה את זה בצורה מפורשת, ישי. כאילו ישי עצמו נבחר, בתוכו יש ויהיה, לכן גם יכול להיות שיואב ואבישי וכל אלה גם כאן נבחרו במידה מסוימת. וזה יעזור לנו מאוד בהמשך בסיפורים על דוד, ששם לפעמים אנחנו נראה שדוד מקבל פחות חשיבות בסיפור מקביל בספר שמואל, למרות שהיינו מצפים שדוד הוא המרכזי והוא יקבל יותר, וכנגדו יואב מקבל יותר, כן, הוא זוכה ליותר חשיבות, אנחנו נראה את זה. אז זה יכול להיות העניין, כי הבית הזה בעצם נבחר, הוא לא. וצריך לתת מקום לכולם. אז זה לגבי ישי, ואנחנו, טוב, פחות או יותר זה העניין. אנחנו נגיד איזה משהו אולי על יתר הישמעאלי. כשנחזור, זה יהיה קשור לכל הרשימות של יהודה בכלל. אבל זה בינתיים. לפעם הבאה, שתהיה בעוד שנה. נכון? בדיוק שנה. אז יהיה לנו, באמת, נצטרך להיכנס ככה למים המאוד תובעניים של הרשימות של יהודה. אז כדאי להכיר קצת את מה שכתוב שם. מי שלא, אז שיקווה לטוב. כלומר, באמת, אנחנו הולכים לסדר את זה כמה שנוכל, ואנחנו נוכל, אבל זה מאוד יעזור לכם אם אתם לא תראו את הפסוקים בפעם הראשונה כשאני מסביר את זה. סתם, כדי להכיר. זה לא שאני הולך להוציא אתכם מפה עם בלגן. זה מסודר, אבל צריך שיהיה לכם בראש משהו לסדר. כן? אז זהו. אז שנה טובה, ולא יהיה שיעור בראש השנה וגם לא ביום כיפור. אז...
Shoot.